שלום וברכה.
בוקר טוב, צהריים טובים, זה נכון. היום יום ראשון, י"ח באייר תשע"א, ל"ג בעומר, הילולה של רבנו רבי שמעון בר יוחאי, שציינו את ההילולה שלו אתמול בערב במדורות הרבות. אשרינו שעם ישראל זכה לקיים את המנהג היפה של ההדלקה אתמול בערב. כן, יוסיף ברכות לעד. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים. פרק גמרנו את ט"ז או לא? אינני זוכר. אני חושב שסיימנו. אם כן, אנחנו מתחילים את פרק י"ז, נכון? לא סיימנו את ט"ז? אנחנו באמצע ט"ז, לקראת הסוף. טוב, אז בואו נתקדם. איפה בדיוק? והנה כשם שנעולה על גבי המזבח. טוב, בסדר. טוב, אז כי הנה, כשם שנעולה על גבי המזבח של מטה אל הסולת נקייה מנופה ב-13 נפה, שכבר טהור לגמרי מכל סיג. הרי כשמעלים סולת על גבי המזבח, זה צריך להיות סולת מנופה, והיו מנפים את הסולת ב-13 נפות. אז מזה אנחנו לומדים גם לגבי הכוונה של עובד השם. הכוונה צריכה להיות לשם שמיים, זה נקרא מידת הטהרה. זאת אומרת, לא לשם השגת איזשהו רווח אישי, אלא מצד האמת שבדברים. כך אי אפשר לעלות על רצון מזבחו העליון להיות מעבודת האל השלמה והמובחרת, אלא המובחר שבמעשים הטהור מכל מיני סיג. כלומר, אם אתה רוצה שעבודתך תחשב עבודת השם, זה צריך להיות מתוך כוונה טהורה. עכשיו, מה יעשו רוב בני אדם? רוב בני אדם, הם עובדים את השם שלא לשמה, באחוזים מסוימים, כן? יש מי שהרבה לא לשמה, יש קצת לא לשמה, אבל תמיד יש משהו, הרבה פעמים. כלומר, נדיר למצוא אדם שעבודת השם שלו היא מתוך מידת הטהרה. לכן מרגיע אותנו רמח"ל, אומר, ואינני אומר, ואינני אומר שמשהו זולת זה יהיה נדחה לגמרי. כי הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, הוא משלם שכר המעשים לפי מה שהם. ברור שגם אדם שנתן למשל צדקה כדי שיצלמו אותו ויפרסמו בעיתון שהוא נתן צדקה, אמנם זה לא לשמה, אבל גם על זה מגיע לו שכר. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה. אמנם על העבודה התמימה אני מדבר, הראויה לכל אוהבי השם באמת, שלא ייקרא בזה השם אלא עבודה טהורה לגמרי, שלא תהיה הפני הבא אלא לשם יתברך ולא לזולתו. כן? אז צריך להיות אמיתי, ולא כל בני אדם זוכים לזה, אז אבל כל זמן שאדם לא נקי לגמרי מכל פנייה אישית בעבודתו, הוא צריך לדעת שהוא טרם הגיע למידת הטהרה. וכל מה שיתרחק מן המדרגה הזאת כפי הרבות ריחוקו, כן ירבה החיסרון בה. הוא מה שדוד המלך עליו השלום אומר, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. כלומר, אנחנו רואים שהמידה הזאת מופיעה בספר תהילים בתור ההנהגה הראויה לדוד המלך. כן. להיות אמיתי דווקא זה הדבר הקל ביותר שיש. מדוע? בגלל שצריך פשוט להשוות בין ההנהגה של האדם לבין מה שידוע כאמת. אתה עושה השוואה. אתה רואה, הנה, הוא כותב כך וכך, האם אני שם? מה שאפשר לבדוק.
אדם משקר לעצמו הרבה פעמים.
אתה צודק, הרבה פעמים אנשים משקרים לעצמם ועושים הצגה. אבל, אף על פי כן, הם יכולים גם לא לשקר לעצמם. כלומר, אחד היסודות של תורת המוסר של רמח"ל, זה שהאדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. הוא יכול לדעת, ואיך הוא יכול לדעת? על ידי לימוד. כלומר, אם אתה לומד, אז אתה רואה את הדברים בצורה יותר צלולה, יותר בהירה, ואז אתה יכול לדעת איפה אתה עומד. עד כדי כך, שמצאנו בתלמוד חכמים שאמרו על עצמם שהם הגיעו למידת הענווה. כן? זה דבר שבתפיסה המצויה היום ברחוב זה בלתי אפשרי. כלומר, אם אדם הוא ענב, הוא לא יכול להיות שהוא ידע את זה. כן? וזה בדיוק ההפך. כי הנחת היסוד שיש מאחורי מה שנאמר ברחוב, זה שלהיות צדיק זה להיות שקרן. לשקר. וזה בדיוק ההפך. ככל שאדם אוהב יותר את האמת, יש לו יותר סיכוי לדעת איפה הוא באמת. עכשיו, להגיד לך שאין בזה דרכי הטעיה? יש. ורבים מהאנשים בעולם שמשקרים לעצמם. אבל ככל שאדם לומד יותר, אז התמונה מתבהרת יותר, יותר קשה לו לשקר. פשוט. כן.
להגיד על עצמך שאתה ענב, זה
נוגד
את מידת הענבה.
לא, זה בדיוק מה העניין. כלומר, אתה שוב חוזר על הטעות המצויה, שלהגיד על עצמי שאני ענב, זה נוגד את מידת הענבה. וכי למה? הרי אם זאת האמת שאני ענב, מדוע שאני לא אוכל להגיד את זה? מדוע שאני לא אוכל לדעת את זה? כלומר, האם הענבה זה סוג של שקר, שאני יודע שאני כזה, אבל אני מסתיר? זה סוג של שקר, מה שאתה מציע. הענבה האמיתית זה שאדם יודע בדיוק איפה הוא. ואם הוא יודע שהוא ענב, אז למה שהוא לא יודע את זה? אם יש צורך לומר, למה שהוא לא יאמר את זה? אתה מבין אותי? כן, זה דבר מאוד, לא, זה מאוד חשוב, השאלה שלך, בגלל שאנחנו חיים בעולם שבו לא מאמינים באמת במוסר. חושבים שהמוסר זה סוג של חולשה. כן? בעוד שהמוסר זה סוג של אמת. ולכן, למשל, מצאנו בתלמוד שהיה אחד שקרא במשנה, מי שמת רבי, בטלה ענווה. מאז שרבי מת, אין יותר ענווה בעולם. אמר לו רב יוסף, לתנא, כלומר, רב יוסף אמר לזה שקרא את המשנה, לא תתנה ענווה, דלג על זה. למה? דאיקה ענה, כי אני פה. כלומר, כיוון שיש לי ענווה, אז זה לא נכון לומר שמי שמת רבי בטלה ענווה. עכשיו, נשאלת השאלה, למה רב יוסף ראה לנכון לספר את זה? כלומר, אולי זאת השאלה. למה הוא צריך לספר שיש לו ענווה? אז יש לזה סיבה. הסיבה היא פשוטה מאוד. הוא רצה שאנשים לא יתייאשו. כי כשאדם קורא במשנה, מי שמת רבי בטלה ענווה, אז אנשים כבר לא יתאמצו לקנות את המידה הזאת, כי יגידו, ממילא אי אפשר. אז רב יוסף בא לעודד אותם, אומר להם, הנה, אתם תראו, יש פה, בעולם הזה, מי שהוא חי, במקרה הזה, אני, ואני כן הגעתי לזה. אז אל תתייאשו. בסדר? כן, בבקשה. נכון. נכון. אתה צודק, רבי יוחנן בן זכאי, אתה מכיר. לא, רבי ינאי, כן, נכון. כלומר, אתה אומר שיש חכם אחד שלא ידע אם הוא ילך לגיהינם או לגן עדן. כן, אבל סימן, יש סיבה מיוחדת. בגלל שיש לו איזה תיק שהוא מסופק. למשל, מדוע רבן יוחנן בן זכאי לא ידע אם הוא ילך לגן עדן או לגיהינם? הרי לכאורה זה דבר תמוה מאוד. אדם צדיק כרבן יוחנן בן זכאי, שעשה כל כך הרבה דברים טובים למען עם ישראל, אם לא יש ספק, אז מי ידע? נכון? אלא חייבת להיות איזושהי סיבה מיוחדת שהיה ספק לרבן יוחנן בן זכאי. מה היה המעשה, הייתי אומר, המרכזי של החיים של רבן יוחנן בן זכאי? תן לי יבנה וחכמיה, נכון? מה אמר על זה רבי עקיבא? משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. זאת אומרת, יש ביקורת של חלק מן החכמים נגד ההתנהגות של רבן יוחנן בן זכאי. אם הם צודקים, הוא הולך לגיהינם. אם הם לא צודקים, הוא הולך לגן עדן. אז היה לו ספק במקרה הזה, בגלל הסיפור שלו. ומה קרה לרבן יוחנן בן זכאי? לפני שיצא נשמתו, הוא אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. מסביר רש"י, שאדם בשעת פטירתו רואה עם מי הוא יושב בעולם שם. והוא ראה שחזקיהו מלך יהודה מקבל אותו. עכשיו, מדוע דווקא חזקיהו מלך יהודה? כי הספק היה, כי הרי חזקיהו המלך יהודה עמד באותה סיטואציה של רבן יוחנן בן זכאי. האם למסור את ירושלים בידי האויב, או שלא למסור את ירושלים בידי האויב? וההכרעה של חזקיהו הייתה שלא למסור. והנביא ישעיהו הצדיק אותו. ואז בעצם מה שקרסם כל הזמן במוחו של רבן יוחנן בן זכאי, אולי הוא היה צריך לנהוג כמו חזקיהו מלך יהודה. וכשהוא ראה שחזקיהו בא לקראתו, אז הוא הבין שאפילו חזקיהו מסכים איתו. ואז נרגע. זאת אומרת שזה, יש מקרים, אז אותו דבר לגבי רבי ינאי. יכול להיות שלרבי ינאי היה איזושהי סיבה מיוחדת לחשוש. בסדר?
אדם יותר יודע את המדרגה שלו.
כן, באופן כללי, אדם כן יודע את המדרגה שלו, ודאי. הוא יכול לדעת האם הוא מהצדיקים או לא מהצדיקים וכו'. הרי איך אדם יכול לדעת אם הוא צדיק? זה פשוט מאוד. מה זה צדיק? מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. עכשיו, מה הטוב ומה הרע? יש הגדרות. אז אדם צריך לראות את המעשים שלו. אם הוא עושה את הטוב ולא עושה את הרע, הוא יודע שהוא צדיק. אם הוא עושה את הרע ולא עושה את הטוב, הוא יודע שהוא רשע. זה פשוט מאוד. הגדרות פשוטות. כן. כן, בבקשה.
זה לא כל פשוט, יש דברים, כמו שהרב אמר,
אז יש דברים מסופקים, אבל גם את הספק אפשר להגדיר, יש הלכות ספקות. יש קונטרס הספקות של השח ושל בעל הנתיבות. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגדיר מהו התחום של הספקות, וספק ספקה וכדומה, ומהותן של ספקות. אז גם זה סוג של ודאות, להגדיר את הספק. יש ספק שהוא ספק מקרי, יש ספק שהוא ספק עצמי וכדומה. עכשיו, המדרגה הזאת של הטהרה, שאדם מתכוון בעבודתו לשם שמיים, הייתה המדרגה של דוד המלך. הנה, הוא מביא כאן, והוא מה שדוד המלך עליו השלום אומר, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. כלומר, מה שמעניין אותי, זה הקדוש ברוך הוא, ולא שום דבר אחר. ואמר כמו כן, צירופה אמרתך מאוד, ועבדך האיבה. אפשר לחבות את המזגן הזה, סתם מעצבן. כי באמת, העבודה האמיתית צריכה להיות צירופה הרבה יותר מן הזהב ומן הכסף. והוא מה שנאמר על התורה, אמרות השם אמרות תאורות, כסף צרוף בעלי לארץ, מזוקק שבעתיים. ומי שהוא עובד השם באמת, שלא יסתפק בזה במועט, ולא יתרצה לקחת כסף מעורב בסיגים ובדילים, דיינו עבודה מעורבת בפניות לא טובות, אלא הזך והטהור כראוי, ואז יקרא עושה מצווה כמאמרה. שעליו אמרו זיכרונם לברכה, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות. עד כאן למדנו בפעם שעברה. לפי זיכרוני. נכון? טוב, מכאן ואילך מה שלא למדנו. וכן אמרו, עשה דברים לשם פעולם, ודבר בהן לשמן. מי זה פעולם? הקדוש ברוך הוא. והוא מה שבוחרים אותם שהם עובדי השם בלב שלם. כי מי שלא נדבק עם הוא יתברך באהבה אמיתית, בצירוף העבודה הזאת, תהיה לו לתורך ולמסע גדול. כי יאמר, מי יוכל לעמוד בזה? ואנחנו בני חומר, ילודי אישה, אי אפשר להגיע אל הזיקוק והצירוף הזה. אמנם אוהבי השם וחפץ עבודתו, הנה שמח ליבם להראות אמונת אהבתה בפני יתברך ולהתעצם בצירופה ותארתה, ומה שציים דוד בעצמו ועבדך אהבה. טוב, זה שוב מוטיב שחוזר הרבה במסילת ישרים, שהאם עבודה מסוימת היא תרחה או לא תרחה, זה לא תלוי באופיה של העבודה, אלא באופיו של העובד. למשל, אם אדם החליט לטפס על הר, לדוגמה, האנפורנה. יש אנפורנה, מכיר? מכיר? כן? מה זה? זה הר ליד האברסט. יש הר נקרא האברסט, יש הר אחר, שגם כן כמעט באותו גובה, הר האנפורנה. למה הבאתי אותו כדוגמה ולא את האברסט? כדי שתדעו שיש גם אנפורנה. עכשיו, אז נגיד אדם רוצה לטפס על האנפורנה או על האברסט, לא משנה. והוא אוהב טיפוס הרים, כלומר, בא לו, ממש זה חשוב לו להגיע לפסגה, הוא אוהב ספורט וזה משהו. אז זה שזה קשה, זה בכלל לא מפריע לו. עד רבה. זה שזה קשה וצריך בשביל זה ציוד מיוחד והתמודדות פיזית קשה וכו', הרי בשביל זה הוא הלך לשם. אז נוכל להגיד, תשמע, זה קשה לך? לא, זה לא קשה, הרי זה מה שאני רוצה. לעומת זה, אדם אחר שבכלל לא בא לו לטפס על שום הר, הוא אוהב מישור, ואומרים לו, תשמע, יש איזו גבעה של 20 מטר גובה, אתה צריך להגיע לשם. כל צעד בשבילו זה סבל נורא. מדוע? בגלל שהוא לא רוצה. יוצא לפי זה שנקודת המוצא הנפשית של האדם, היא קובעת האם העבודה שלו היא תרחה או לא תרחה. מובן? אז אותו דבר לגבי הטהרה. הטהרה היא קשה, כלומר לא לפנות לפניות זרות, זה קשה למי שיש לו פניות זרות. אבל מי שכל עבודתו היא לשם שמיים כי הוא אוהב את השם, ממילא עבודת השם היא בשבילו דבר קל. אדרבה, הוא מחפש איפה יש עוד משימות וכדומה, נכון? באמת או לא? מה אתם מסגל עלי ככה? אז עכשיו זה מה, ש... אז זה מה שהוא אומר כאן. אני שוב חוזר פה ליד הדברים האלה, כי מי שלא נדבק אם הוא יתברך באהבה אמיתית, צירוף העבודה הזאת יהיה לו לתורך. הוא למסע גדול. כי כל פעם שהוא עושה פעולה, הוא כל הזמן חושב על הפניות הזרות שלו. כי הוא אומר, מי יוכל לעמוד בזה? ואנחנו בחומר, ילודי אישה, אי אפשר להגיע לזיקוק והצירוף הזה. אמנם, אוהבי השם וחפצי עבודתו, הנה שמח ליבם להראות אמונת אהבתם לפניו יתברך, ולהתעצם בצירופה ותארתה. הוא מה שסיים דוד בעצמו ואומרו, ועבדך, האהבה. לכן כשאדם עושה כל מיני דברים שקשים לו, זה סימן שזה לא המדרגה שלו. למשל, מצאנו בנזיר. הרי יש מצווה להיות נזיר, אין שום מצווה להיות נזיר. אדם לא חייב להיות נזיר, אדם יכול לעבור את כל החיים שלו בלי להיות נזיר אפילו, אפילו פעם אחת. והוא רצוי לפני הקדוש ברוך הוא. אלא מה? יש אנשים שמרגישים צורך בנזירות. מדרגה מסוימת. עכשיו, התורה משתמשת כלפי הנזיר בשני ביטויים. היא קוראת לנזיר קדוש, קדוש יהיה. את השני, היא קוראת לו תמה. נכון? חוטא. נזיר נקרא חוטא, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. שואת הגמרא, איזה חטא חטא? סך הכל הוא עשה רק מנהגי נזירות. אלא שציער עצמו מן היין. מה זאת אומרת צייר עצמו? יש אדם שלא אוהב יין. אז זה בשביל אוצר להיות נזיר? לא. אדרבה, מה אכפת לו? הרי מלא הוא לא אוהב יין. אז בשבילו להיות נזיר, זה קל. עכשיו, ואז הוא בדווקא קדוש. אבל מי שבשבילו הנזירות היא צער, קשה לו, הוא כל כך רוצה לשתות יין. ועכשיו הוא לא יכול כי צייר עצמו מן היין. אז זה אומר את התורה שהוא חוטא, בשביל מה לא לעשות את זה? כלומר, הסבל שהוא מטיל על עצמו, איננו דרגה של קרבת אלוהים. זה סתם עצבנות. זה עושה אותו עצבני. הוא רב עם אשתו בבית וכו' וכו'. כל הזמן הוא חולם על יין. חבל. כן? אז, אז שלא יעשה טובות, שלא יהיה נזיר. כן? לכן התורה קוראת לו חוטא. אז זה מה שכתוב. והנה באמת, זהו המבחן. שבו נבחנים ונבדלים עובדי השם עצמם במדרגתם. כי מי שיודע לתאר ליבו יותר, הוא המתקרב יותר, והאהוב יותר, אצלו יתברך. הם, המה הראשונים אשר בארץ, המה, אשר גברו וניצחו בדבר הזה. האבות ושאר הרועים אשר תיארו ליבם לפניו. הוא מה שדוד מזהיר את שלמה בנו, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. כלומר, שלמה, דוד אמר לשלמה לא שהקדוש ברוך הוא רוצה שתקיים מצוות, כי זה... כל אחד אמר לבנו, בדורות הקדמונים, אלא הקדוש הוא רוצה שהלב שלך יהיה לב שלם. וכן אמרו זל, רחמנה ליבה בעה. הקדוש הוא רוצה את הלב, ליבה בעה. כי אין די לאדון, ברוך הוא, במעשים לבדם שיהיו מעשה מצווה. יצאת איזה חובה, אז מה? אבל מה הכוונה שלך בכל המעשים האלה? אלא העיקר לפניו שהלב יהיה טהור, לכוון בה לעבודה אמיתית. והנה, הלב הוא המלך, לכל חלקי הגוף ונוהג בם. ואם הוא אינו מביא עצמו אל עבודתו יתברך, אין עבודת שאר האיברים כלום. כל אשר יהיה שמה רוח הלב ללכת ילכו, ומקרא כתוב בפירוש, תנה בני לבך לי. לפי זיכרונית, כל זה למדנו בפעם שעברה. כן, אני חושב ש... זה רק חזרה, אבל בסדר, לא נורא. כן, מה אתה אומר?
שהמצוות הם משהו שהם חיצוני לאדם בעצם. באקט הזה שהקדוש ברוך הוא מצווה את הבן אדם. דווקא הציווי הזה גורם לו בעצם איזשהו סלידה מהדבר הזה, ברגע שמצווים אותו, אז גורם לו בדיוק לעשות הפוך.
נכון.
זה מה שאמרנו. ואיזה המעבר הזה, מהסלידה, ולקנות את זה לרצון שלו, זה חייב לבוא באיזה שבירה כלשהי.
נכון, אתה צודק. כלומר, כל זמן שאצלי המצווה היא מצווה, ולא אהבה, אז חסר אצלי משהו. אבל השבירה הזאת היא לפני הטהרה. לא, אבל זה לפני הטהרה. זה במידה של נקיות וכו'. כן, למשל, הזוהר מכנה את המצוות תרייג עיתין. מה זה עיתין בארמית? עצות. זה עצה. כדאי לך, עצה, תניח תפילין, עצה, שמור שבת, עצה, תאכל כשר, וכדומה. אז מה, למה זה לא מצווה? כי אתה כבר לא בשלב של המצווה. זה שלב של הכוונת מעיין החיים שבך. אבל זה לפני הטהרה. כל זמן שלא הגענו לטהרה, אז אנחנו עסוקים בשבירות. כן. לעבוד,
זאת אומרת, לעבוד היה זה באופן טבעי, אפשר לומר, באופן פינות.
האבות הגיעו לזה, נאמר כך.
אצלנו מה שעשו זה כאילו הקפיאו את ההתנהגות של לעבוד לתוך מצוות, אנחנו צריכים להגיע לזה כאילו בחוץ ולפני.
כן, יפה. זאת אומרת, אומר דבר נכון. אצל האבות לא היה צורך במצוות. אלא זה נבע אצלם מטהרת נפשם. אצלנו זה לא נובע מטהרת נפשנו, לכן זה מתחיל כמצוות. וזה חוזר להיות עצות. בסדר? פרק י' ז', זהו. אפשר? אפשר פרק י' ז'? תודה. אין שאלות? בדרכי קניית הטהרה, אחרי שהסברנו שהטהרה היא שהאדם מכוון בליבו לשם שמיים, אני רוצה לדעת איך מגיעים למדרגה הזאת. בדרכי קניית הטהרה. הנה, הדרך להשיג המידה הזאת קל הוא למי שכבר השתדל והשיג המידות השניות עד הנה. לכן אי אפשר לדלג פה מדרגות, כי אם אדם מנסה להגיע לטהרה באופן מיידי בתחילת דרכו, הוא יישבר. לכן צריך קודם כל לקיים את כל המידות הקודמות, שהן זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, ומתוך כך אפשר להגיע לטהרה. כי הנה, כשיחשוב ויתבונן על פי חיתות תענוגי העולם וטובותיו, כמו שכתבתי למעלה, ימאס בהם ולא יחשבם אלא לראות ולחסרונות הטבע החומרי החשוך והגס. זה ראינו לגבי הפרישות, נכון? שאדם פשוט רואה במה מדובר בהנאות העולם הזה, בתאוות וכדומה, הוא רואה שמדובר בדבר קטן לעומת ההפסד הגדול, ובהתאמת אצלו היותה ממש חסרונות ורעות, ודאי שיקל לו להיבדל מהם ולהסירה מליבו. על כן, כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החומריות ותענוגיו, יותר ינקל לו לתאר מחשבותיו וליבו, שלא לפנות אל היצר כלל בשום מעשי מן המעשים, אלא יהיה במעשים החומריים כאנוס לזולת. ואומנם, כמו שטהרת המחשבה חילקנוה לשני חלקים, האחד במעשים הגופניים והאחד במעשי העבודה, ככה עיון המצטרך כדי לקנותה יתחלק לשניים. כלומר, אתה צריך שני סוגי התבוננות. יש טהרה במעשים סתם, ויש טהרה במצוות. בשניהם יש טיפול בכוונה. כי הנה, לטהר מחשבתו במעשי גופניותו, הדרך הוא להתמיד הסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגיו, כמו שכתבתי, ולטהר מחשבתו במעשי עבודתו, זה הדבר השני, ירבה התבוננותו על תרמית הכבוד וכזביו, וירגיל עצמו לברוח ממנו. יש סיפור, מספרים, אני חושב על הרבי, על אחד מאדמורי בלז, אני לא זוכר, בטוח שזה על בלז, אבל אחד האדמורים, שהיה מקבל אנשים לשיחה, ליחידות מה שנקרא, והיה נותן לכל אחד בסיום השיחה תפוח. כן? זה כאילו מתנה של הרבי. אתה בא, מדבר איתי, וזה בסוף אתה מקבל תפוח.
במקום דולר.
כן, ויה דולרוזה. אבל הוא היה נותן תפוח. פעם אחת הגיע לשם עשיר גדול שתרם הרבה מאוד כסף לאותה חסידות, דיבר עם הרבי, אחרי כמה דקות, הרבי נותן לו תפוח, וזהו, שלום. הבן אדם קצת נפגע. מה, אני עשיתי כל כך הרבה וכולי, כל מה שאני מקבל, זה היחס שאני מקבל, תפוח וזהו. אז נכנסו העוזרים. הרבי אמרו לו, תראה, זה בכל זאת אדם קצת חשוב, אולי היה צריך לעשות קצת אחרת. אמר הרבה, כבוד, בסדר, תכניסו אותו. ואז הוא דיבר איתו שוב, והוא קילף לו את התפוח ונתן. אז זה מה שאומר, כן, שהוא לטהר מחשבתו במעשה עבודתו, ירבה התבוננותו על תרמית הכבוד וכזביו, וירגיל עצמו לברוח ממנו, אז ינקה בעת עבודתו מפנות אל השבח ולתהילה אשר יעללוהו בני אדם, ותהיה מחשבתו פונה בייחוד אל אדוננו אשר הוא תהילתנו, והוא כל טובנו ושלמותנו ואפס זולתו. וכן הוא אומר, הוא תהילתך והוא אלוהיך. כלומר, זה התהילה האמיתית וכל השאר זה שטויות. כן. אחד הדברים שאנשים מקבלים, תעודות וכל מיני דברים כאלה, וזה מאוד יפה, כי יש קצת זהב על הדף, וזה דמוי קלף, וזה יש אפילו לפעמים מסגרת. כן? אפילו זכוכית כזאת, לפעמים מת, לפעמים מבריק. משהו, נכון? אפשר לתלות את זה על הקיר, זה משהו, משהו. אז זה שווה, נכון? כן? שטויות. ומן המעשים המדריכים את האדם לבוא לידי מידה זו, הוא ההזמנה לדברי העבודה והמצווה. דיינו, שלא ייכנס בקיום המצווה בפתע פתאום, שאין דעתו עדיין מיושבת עליו ויכולה להתבונן במה שהוא עושה, אלא יזמין עצמו לדבר, ויכין ליבו במיתון עד שייכנס בהתבוננות, ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות, ולפני מי הוא הולך לעשות. שהרי בהיכנסו בעיון הזה, קל הוא שישליך מעליו הפניות החיצוניות, ויגבה בליבו הכוונה האמיתית הרצויה. כמו שאדם צריך זמן. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מגיעים אל התפילה, ממש עם התחלת התפילה. חבל, תגיע שתי דקות לפני. אתה תתפלל אחרת. כן? או למשל, בכלל, זה הנהגה, זה כבר בתחום הטכני, אבל זה שווה. כל דבר שאדם עושה, תמיד כדאי שיהיה לו שלוש דקות לבזבז. אנשים חושבים שזה לא טוב, צריך להיות לחוץ, להגיע בדיוק בזמן, כי חבל על הזמן. להפך, אם אתה נותן שלוש דקות של בזבוז זמן, אתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות בצורה הרבה יותר מושכלת. ומעמיקה. ולכן גם לגבי התפילה, ולגבי בכלל כל דרכי העבודה, כדי שאדם יקדיש איזשהו זמן של התבוננות במה שהוא עושה. אפילו במצוות. כמעשה באותו בחור ישיבה שלומד בישיבה. ואומרים עליו, נו, מה הוא עושה בישיבה? הוא בישיבה, הוא לומד. זה מה שהוא עושה בבוקר? כן, בבוקר הוא לומד. ואחרי הצהריים, הוא לומד. ובערב, הוא גם לומד. הוא גם מבין? לא, אין לו זמן לזה, כי הרי הוא לומד כל הזמן. כן, ברור שצריך גם זמן של מחשבה, של התבוננות. כן, כלומר, להיות כל הזמן או בשיעורים או בחברות או וכו', יש איזה פגם בדבר הזה, כי אדם צריך גם לחשוב, להבין את המשמעות של מה שהוא עושה. כן, ותראה, עכשיו כאן באמת מביא לנו כאן דוגמה קיצונית, אמר המחל. ותראה שהחסידים הראשונים היו שועים שעה אחת קודם תפילתם ואחר כך מפללים. כדי שיכוונו ליבם למקום. כן, כך כתוב במשנה במסכת ברכות, פרק חמישי, שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. אז היית הולך לבית מדרש של החסידים הראשונים, שומע שם שקט מוחלט. מה עושים? הם שוהים. ומה עם תפילת שחרית? חכה, יש שעה. אגב, מגיע הזמן של תפילת שחרית, מה הם עושים? מתפללים. כמה הזמן? שעה. ומה הם עושים עכשיו? הם שוהים עוד פעם. לא, כי הם צריכים עכשיו לקלוט את החוויה של התפילה, כלומר, להפנים את זה. אחר כך זה חוזר למנחה, אחר כך חוזר לערבית. סך הכל 9 שעות ביום מוקדשות לתפילה. זה נשמע כמו מדיטציה, כן? זה יוגה כזה. אז התלמוד שואל, רגע, אם הם עסוקים כל הזמן בתפילה, אז מתי הם לומדים ומתי הם מתפרנסים? יש עוד דברים בחיים, נכון? צריך גם ללמוד תורה וגם להתפרנס. אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם נעשית. כלומר, זה, אל תדאג, הם לומדים קצת, עובדים קצת, אבל יש שם הרבה הרבה ברכה, זה בסדר. זה התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי אומר לא, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת ומלאכתם נעשית. זאת אומרת שזה לא רק שהם משמרים את הלימוד שלהם, אלא הלימוד הוא בעל איכות כזאת שהוא הולך וגובר כל הזמן. יוצא שהם לא מזבזו שום זמן בזה שהם התפללו 9 שעות ביום. לא. מה עשו ביום הכיפורים? לא יודע. 5 תפילות זה כבר מתחיל להיות בעיה. אבל כן.
בעצם מדיטציה זה דבר טוב?
אז הוא עושה אליי, אתה שואל להם, האם מדיטציה זה דבר טוב? היה רב אחד, הרב קפלן, בארצות הברית, כתב ספר על מדיטציה ויהדות. שבו הוא טוען שהמדיטציה זה יהדות. ואני חושב שזו טעות. כלומר, אומנם הכוונה שלו הייתה כוונה רצויה, כלומר, הוא ראה את הנהייה הגדולה של הדור, אלה השיטות הרוחניות האלה, אז הוא רוצה להגיד, לא, מה לכם ללכת להודו? יש אצלנו. אבל אני חושב שיש הבדל מהותי מאוד בין מה שהמדיטציה מציעה לבין מה שמדובר עליו כאן. הרב אריה קפלן היה רב באמריקה. הוא כתב הרבה מאוד ספרים. הוא חי, אני חושב, 44 שנים, משהו כזה, והוא כתב 44 ספרים. כן, כלומר, כמספר שנותיו, לא זוכר בדיוק כמה זה היה, אבל כמספר, או 48. אני חושב שהוא כתב 48 ספרים, והוא חי 48 שנה. לא, באמצע המאה ה-20. רב מפורסם, כתב ספרים חשובים. אז... הוא כתב.
תרגם עכשיו כספר שלו.
אני לא יודע בדיוק, הוא כתב. לא יודע, לא ספרתי בדיוק מה תרגום, מה כתיבה וכו'. טוב, הרב אריה קפלן. עכשיו, הטעות היא שאני חושב שיש פה הבחנה מאוד מאוד בסיסית. העבודה המרכזית של המדיטציה זה ריקון הלב. ואילו העבודה המרכזית של החסידים זה לכוון ליבם למקום. כלומר, אתה עומד ביהדות בפני מישהו. יש דיאלוג. אלא כדי להגיע לדיאלוג הזה אתה צריך לכוון את ליבך כמו מטוטלת, שצריכה בירור. מה שאין כן אצל המדיטציה, שאתה צריך לשכוח שיש לך אני. ולכן אתה הופך להיות אובייקט, אתה הופך להיות משהו, לא מישהו. זה ההבדל המהותי שיש בין שתי השיטות.
הטבע של הדו-שיח, של התפילה, הוא לא כמו דו-שיח של אנשים.
למה לא?
הוא צריך
להיות
כזה?
מה אתה מתכוון? למה לא?
כי זה קצת קשה, זאת אומרת שיש דואליות כמו בין בן אדם שזה...
כל התפילה הזה בנוי על דואליות.
כן, אבל ברור שהמפלוס המינים היא לא רק כאילו ברמה של שיחה היומיומית.
זה כמו שיחה היומיומית, כמו שאמר רבי נחמן ברסלב, שאדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז המורגל בינינו. נכון? לכן אתה לא יכול לעבוד את השם לפני שלמדת יידיש. כן, אוי תתה. איך תגיד אוי תתה בשפה אחרת? באמת, זה לא עובד. כן? אז יש, כן, ודאי. זה התרגול הזה. זה, הרבה פעמים אנשים אומרים, ילדים, יש ילדים שמקבלים דבר שהם מתפללו עליו. אני אומר, איך קיבלת את זה? כי ביקשתי עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא נתן. אז למה אני לא קיבלתי? כי לא ביקשת. כן? כלומר, זה עיקר גדול. התפילה זה עובד. עד כדי כך, שהגמרא שואלת, התפלל אדם ולא נענה. קודם כל, אז מה? כאילו זה קושיה. התפלל אדם ולא נענה. כן, זה קושיה. אני ביקשתי, אז למה הוא לא ענה לי? זה לא מובן מאליו, כן? התפללתי, אני צריך לקבל. אז הגמרא אומרת, יחזור ויתפלל. שזה עוד יותר קשה. אם התפילה הראשונה לא הועילה, למה שהתפילה השנייה תועיל? הרי ראינו שהתפילה הראשונה לא מועילה. אז סימן שזאת לא הדרך. אז למה צריך להתפלל עוד פעם? שאלה טובה? מה? הראשונה לא הייתה תפילה, אז זה לא נקרא התפלל אדם. אם הגמרא אומרת התפלל אדם, משמע שהתפילה הייתה תפילה. אז אם הייתה באמת תפילה, הייתה צריכה להיענות. ואם זה לא נענה, סימן שהתפילה לא מועילה כאן. אז למה צריך עוד פעם להתפלל? מובנת השאלה עכשיו? שאלה מובנת? שאלה מובנת? כן. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, במבוא שם נקרא ענייני תפילה, הוא מסביר, אני מתפלל על משהו שחסר לי. למה אני לא קיבלתי? אם זה לא חסר לי, אז אני למה התפללתי? ברור שזה חסר לי. כן? אני רוצה עכשיו הונדה. אין לי. אני רוצה הונדה. ריבונו של עולם, מרצון מפניך שתיתן לי הונדה. רגע, התפללתי, פתאום אני מסתכל, איפה ההונדה? לא הגיע. טוב, מה אומרת הגמרא? תתפלל עוד פעם, בפעם השנייה יהיה לך. מה למה בפעם הראשונה לא מגיע לי?
למה לא מגיע?
אז למה התפילה בכלל אמורה לשנות אצלי משהו? כי התפילה משנה משהו בי.
אתה לא יודע
לכן, כשהתפללתי, אני כבר לא אותו אחד שבהתחלה לא היה זכאי. אני התחלתי להיות זכאי. אבל נעשו רק חלק מן השינויים שהיו צריכים להתרחש בנפש שלי.
תקרום לך לרצות להיות ראוי?
זה עושה אותי ראוי. התפילה עושה אותי ראוי. כי בתפילה שלי אני מתאים את הרצון שלי לרצון העליון. ואז יוצא שבתפילה הראשונה כבר חל שינוי מסוים, אבל לא כל מה שהיה ראוי. ולכן ההונדה עוד לא הגיעה. הונדה זה רק לדוגמה, כן? ולכן אני צריך להתפלל עוד פעם שנייה כדי להשלים. יוצא שהתפילה הראשונה שלא נענתה הועילה משהו. התחילה לפעול את השכבה הראשונה. אומרים לי, אבל לא נענית, הסימן שיש עוד שכבה שנייה שאתה צריך להוריד. כן.
מה בזה שאני מבקש הונדה, אני מתאים את הרצון שלי לרצון העליון. כאילו אם אני מתפלל תפילה של 18, אז זאת עבודה אני כבר משהו סוג אחר, שאני מנסה לרצות את מה שכתוב שם וכו', אז זה כבר לא בשיח.
בקשת ההונדה...
אני רוצה, אבל אני גם לא מתאים את התפילה של הרצון.
לא, בקשת ההונדה היא התאמה לרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה שיהיה לי הונדה. הוא לא רוצה שאני אגיע יותר מהר לעבודה, שאני אסתדר בפקקים, מה וכי הוא לא רוצה? ודאי שהוא רוצה.
כל דבר שאני רוצה, שאני מבקש...
כל דבר שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא גם כן רוצה במידה זאת או אחרת. ואז אתה חושף את מידת התאמת הרצון שלך לרצון שלו. רק שהוא רוצה איזה... הוא רוצה את מה שאתה רוצה, אבל מטעמים אחרים. כל זמן שלא חשפת את הטעמים האחרים, יש עיכוב בתפילה. מובן? לכן, משל, מדוע משה רבינו רצה להיכנס לארץ? היו לו 515 סיבות לרצות להיכנס לארץ. לכן הוא התפלל, ככה כתוב בגמרא, 515 תפילות. כמניין ואתחנן, ואתחנן בגימטריה, 515. ולא נענה, למה? כי היה צריך מסיבה נוספת, מהסיבה 516. ואם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ. מה? לא? היה לו, הקדוש ברוך הוא רק לא נתן לו להתפלל. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. פירוש הדבר, שאם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, זה היה מועיל, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יתפלל. לכן הוא לא יתפלל. אבל אם הוא היה כן מתפלל, היה נכנס לארץ. כן?
זה מה
שמוצא רבי חמשה,
הוא אומר שזה... אתה יכול לדאוג את עצמו, הוא מתאים את עצמו...
נכון.
אם הוא באמת רוצה את מה שהוא מבקש שם. אבל כמו שאני אומר, אז
בכלל
אין עבודה כזאת בתפילה.
לא אמרתי שאין עבודה כזאת.
מה שאני רוצה כרגע, זה מה שהשם רוצה. ואם אני לא רוצה, כאילו, זאת עבודה מסוג הזאת.
אני חוזר על שאלתך. אתה מאשים אותי שאני אמרתי שאין אמת בדברי הרב קוק בהקדמתו למוסר אביך, בפסקה ג', ששם הרב אומר שבתפילה האדם בודק את עצמו האם הוא רוצה מה שהשם רוצה, כי יש נוסח לתפילה. נכון? ואתה מאשים אותי שאני אמרתי שזה לא נכון. אני לא אמרתי את זה. לא דיברתי על התפילה, על ה-18 דברים שבתפילה, אלא דיברתי על בקשת הונדה. האם זה אומר שאני שולל את האמירות דשם? לא.
אבל הרב אומר שהתפילה היא עובדה של דיאלוג.
ודאי.
לפעמים אני לא יודע אם עושה רב תיכנס לזה, אבל לפעמים מה שהרב אומר שם זה לא דו-שיח, אלא אני עבודה עם עצמי, לנסות לרצות מה
ש... זה לא דבר. כלומר, מה שהרב אומר שזה עבודה עם עצמי, זה כדי להסביר כיצד זה מתפקד. אני לא מדבר על כיצד זה מתפקד, אני מדבר על מה אני חווה. ובתפילה אני חווה את הדיאלוג. ברור? כלומר, אני מדבר אל הקדוש ברוך הוא כאל מלך בשר ודם, שאני יכול לשכנע אותו שירחם עליי. בסדר? הרבה אנשים התבלבלו בזה, על דברי הרב קוק, שחושבים שהתפילה היא רק סוג של התבודנות פילוסופית. ממש לא כך. כן, זה דיבור, אני מדבר עם מישהו. אני קורא לו אתה. כן? זה דבר אפילו יותר מדהים. אולי זה אפילו מראה שיש ליהדות קצת חוש הומור, שהיא חושבת שאפשר לדבר עם אלוהים. כן, מה אתה אומר?
אם ההנהגה של החסידים, אם נראה כי הראשונים ולכי הבאים, כל כך טובה.
אתה שואל לי שאלה יפה. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת. אז למה אנחנו לא עושים את זה? נכון? אז אני בכלל גם אשאל שאלה אחרת. למה זה לקח להם שעה? הרי אם הם חסידים, מה מעסיק אותם בחיים? הקדוש ברוך הוא. אז כמה זמן זה לוקח להם לכוון את ליבם? מאוד מוזר, כן? זה צריך שעה שלמה? אני לא מבין. אדרבה, אנחנו... כמה זמן זה לוקח לנו לכוון ליבנו לפני תפילת העמידה? במקרה המחמיר, 4 שניות ורבע. נכון? זה כשממש... אתה היום בחסידות עליונה. נכון? בדרך כלל, שנייה וחצי. כן? ויש כאלה שגם בלי, מכוונים גם למקום. אז מה קרה שהם צריכים שעה שלמה? זה בדיוק עולם הפוך ראיתי. היה צריך להיות שאנחנו ניקח שעה שלמה, והם לא. נכון? הבנתם את השאלה? התשובה היא הרבה יותר עמוקה. הגמרא שמה בסוגיה דנה לגבי כוונת התפילה. יש הרבה פרטים שמה, אני לא אכנס אליהם. אבל שמה דנים, מהי החוויה של המתפלל? ושמה התלמוד מביא דוגמה, לדוגמת הפסוק, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. מהי וגילו ברעדה? אמר רב עדה בר מתנה אמר רב, במקום גילה, שם תהה רעדה. מילים סתומות, נכון? זאת אומרת שכאשר אני בא להתפלל לפני השם, האם הדבר הזה ממלא אותי בשמחה או בפחד? התשובה היא ששניהם. אין דבר יותר שמח מאשר להיפגש עם מקור החיים שלי, וזה הדבר המפחיד ביותר שיכול להיות, כיוון שהמפגש הזה שופט אותי. אני באים לבדוק עכשיו האם אני באמת ראוי למה שתוכנן שאהיה, נכון? זה מה שנקרא להתפלל. פלל מלשון פלילים, אני עומד למשפט. לכן גם אני עומד, כי הרי הנאשם צריך לעמוד על רגליו, לא? נכון? ככה זה בבית משפט. מעמידים את הנאשם. אז אני עכשיו עומד לפני בית דין. אז זה מפחיד נורא. מצד שני, זה שמחה שלפחות אכפת לי מישהו ממני. שדווקא שמי שאכפת לו ממני זה דווקא מי שברא אותי. אז יש פה שמחה ורעדה כאחד. עכשיו, מצאנו שיש שני סוגי אנשים בין הצדיקים. יש אנשים שעיקר העבודה שלהם זה בשמחה. ויש אנשים שעיקר העבודה שלהם זה יראה. עכשיו, אדם שכל המוטיבציה שלו, כל המוטו שלו, זה עבדו את השם בשמחה. הוא זקוק לשעה שלמה כדי לאזן את השמחה שלו עם יראה. ולכן, אבל מה? הוא מגזים. יש לו הרבה שמחה, אז הוא שם הרבה מאוד יראה כדי לאזן. אז המטוטלת זזה לכיוון הלא נכון. אז הוא צריך עכשיו עוד פעם קצת יותר שמחה. יראה, שמחה, יראה, שמחה, יראה. עד שהוא מגיע לתו הנכון, ואז הוא יכול להתפלל. אותו דבר, כלפי אותם צדיקים שיש להם בעיקר יראה, צריכים להוסיף שמחה. כן? השאלה היא כזאת, אז בעצם החסידים יש להם נטייה כל הזמן לשמחה. אז הם צריכים שעה שלמה כדי להגיע ליראה. המסנגדים יש להם הרבה יראה, צריכים שעה שלמה להגיע לשמחה. אבל, אני לא בטוח שזה ככה, יכול שזה בדיוק הפוך, לא משנה. אבל מה שזה אומר, שאצל אנשים בקנה מידה כזה, הם זקוקים לשעה שלמה. אצלנו, היראה היא יראה קטנה. שמחה, שמחה קטנה. כמה זמן לוקח כדי לאזן? כמה שניות. ולכן, אנחנו פטורים מן העבודה הזאת. דווקא בגלל קטנותנו, מתאים לנו שלא להמתין שעה שלמה. מובן? לכוון ליבם. זה כמו שאתה מכוון שעון. כן. זה בעצם דיאלוג פנימי עמוק עם עצמנו, לא? עם הרצונות העמוקים שלנו. לא. זה דיאלוג עמוק עם הרצון של הקדוש ברוך הוא. שהוא, בעומק העומקים, גם הרצון שלנו. אבל יש הבדל בין פנתאיזם לבין אמונת היהדות. הפנתאיזם בעצם שם אותך במצב שבו אין לך עם מי לדבר. היהדות היא דיאלוגית, היא פונה אל מי שאמר והיה העולם, אז הוא חיצוני לעולם. בכלל צריך לזכור דבר מאוד חשוב. האלוהות זה לא העולם. אולי צריך להזכיר את זה, כי לפעמים קצת שוכחים את זה. שלפי היהדות, הקדוש ברוך הוא זה לא העולם. אתם יודעים את זה? זה מפורש בראשית רבה. הוא מקומו של עולם. מה המשך? ואין העולם מקומו. כן, כולם זוכרים את החלק הראשון, זוכרים את החלק השני. אין העולם מקומו. יוצא לפי זה שחוויית האמונה למשל איננה מפגש עם החיים. אלא זה יציאה אל שורש החיים. זה לא אותו דבר. מובן? לכן האמונה איננה כל כך טבעית כמו שאנשים לפעמים חושבים. בוקר טוב לרב המצוין. וואו. אולי אפשר להגיד... מה? מה קרה? אולי אפשר להגיד שחכמים היו מתבוננים שעה לפני התפילה, הכוונה היא זמן משמעותי. שמאפס את האדם, כפי שנאמר שיש אנשים שקונים את עולמם בשעה, וכמובן שלא מדובר על 60 דקות, אכן כן? אמנם כך אפשר להבין את המשנה. כן? שעה אחת הוא מתפללים, אבל כאן השעה זה זמן, לאו דווקא 60 דקות. כן, כמו ישתמם שעה חדם, הכוונה זה זמן.
רגע.
רגע חדם, יש כל מיני ביטויים כאלה. אבל כך אי אפשר להבין את הברייתא. הברייתא אומרת במפורש שמדובר על שעות מלאות. אבל נכון שבמשנה כך אפשר להבין. כן. אגב, יש באמת כאלה שכתבו שבימינו אנחנו כן מקיימים בדברי הראשונים. למה? הרי מתי זה התפילה? מהו הטקסט שאנחנו קוראים לו תפילה? 18. מה עושים לפני 18? קריאת שמה וביחותיה. ולפני קריאת שמה וביחותיה? פסוקי לזמרה. ולפני פסוקי לזמרה? קורבנות. ולפני קורבנות? ברכות השחר. אז זאת אומרת ש... מה? פתח אליהו וכו'. נכון? ויש גם כמה בקשות שאומרים וכו'. יוצא לפי זה שהלכה למעשה אנחנו כן נוהגים כמו הראשונים. יש לנו שעה שלמה עד שנתפללים. אז זה לא בדיוק שוהים, אבל זה משהו בזה. לא, אבל זה באמת, זה מובא בפוסקים, הדבר הזה. שיש איזה עניין בדבר הזה לדחות את המפגש של העמידה שקרוב לשעה. כן? שיהיה איזה התבוננות, ולכן יש גם מה שבא אחרי זה, התחנון וקריאת התורה, ואשרי ובא לציון, שיר של יום. אז זה לגבי שחרית זה יותר, כן? זה יותר בשחרית מאשר במנחה ערבית. מנחה יש דבר תורה של יש בזה משהו, כן. האמת היא שהיו בקהילות עתיקות, היו באמת קמים כל יום, בשתיים, בשלוש, בלילה. אומרים בקשות, יש כאלה שאומרים תיקון חצות, אומרים ספר תהילים, ואחרי זה מתחיל לתפילת שחרית. ככה היה מקובל. כן. מה?
מה שאמרנו שלנו, כרגע זה לוקח קצת זמן. איך זה משפיע על תורתם
מתפרקת ומלאכתם
נעשית? מה? למדתי.
אצלנו, לא, אצלנו תורתנו ומלאכתנו אז דורש הרבה מאמץ. ברור? טוב, אז איפה היינו? ומן המעשים המדריכים את האדם לבוא לידי מידה זו הוא ההזמנה. כן, ההזמנה כוונה הכנה. לדברי העבודה והמצוות, היינו שלא ייכנס בקיום המצווה בפתע פתאום שאין דעתו עדיין מיושבת עליו ויכולה להתבונן במה שהוא עושה, אלא יזמין עצמו לדבר ויכין ליבו במיתון עד שייכנס בהתבוננות. ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות ולפני מי הוא הולך לעשות, שהרי בהיכנסו בעיון הזה, קל הוא שישליך מעליו הפניות החיצוניות ויקבע בליבו הכוונה האמיתית הרצויה. ותראה שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילתם, אחר כך מתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. ובוודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה, אלא הם מתכוונים ומכינים ליבם לתפילה שהיה להם להתפלל, ודוחים מעליהם המחשבות הזרות ומתמלאים היראה והאהבה הצריכה, ואומר אם אתה הכינות ליבך ופרסת אליו כפיך. עד כאן דרכי קניית הטהרה. שלושה דברים, כן? הבנייני העולם הזה, הגופניים, אז להתבונן בגריעותם ובזה שזה לא שווה. גם במעשה המצוות לראות את את הגריעות של הכבוד, ועוד עצה שלישית, ההזמנה. דיינו, הכנת הזמן, שאדם יבין מה הוא הולך לעשות. עכשיו, מה שגורם להפסיד את המידה הזאת? מה?
למה זה לא פרק שונה?
כי ככל שאנחנו מתקדמים, אפשר לקצר. והנה, מפסידי המידה הם חסרון ההתבוננות על העניינים שזכרנו. דיינו, שכלות פחיתות התענוגים, במהדורה שלפניי עשו טעות. כתוב שכלות פסיק. לפחות במהדורה הזאת, במהדורת אשכול, פחיתות... מה? גם אצלך יש פסיק אחרי המילה שכלות? כן, אז זה טעות. צריך לקרוא שכלות פחיתות התענוגים. כלומר שאדם איננו מבין את פחיתות התענוגים, שחסר לו ידיעה. זה לא שהשכלות היא בעצמה החיסרון, אלא זה שאדם לא יודע פחיתות, שכלות פחיתות התענוגים. אז למחוק את הפסיק הזה, הוא מיותר. שתיים, רדיפת הכבוד. שזה כנגד המשיג השני. ומיעוט ההכנה לעבודה, שזה כנגד ההצעה השלישית. כן? הרי זה ממש מדויק, שלוש מול שלוש. בוקר טוב, זה כבר ראינו. טוב. כי השניים הראשונים, דהיינו שכלות פחיתות התענוגים, ורדיפת הכבוד, אתם רואים גם שהוא מחלק את זה לשלושה, בעצמו. כי השניים הראשונים, דהיינו שכלות פחיתות התענוגים, ורדיפת הכבוד, הם מפתים את המחשבה וממשיכים אותה אל הפניות. כאישה מנעפת אשר תחת אישה תיקח את הזרים. וכבר נקראו המחשבות החיצוניות זנות הלב. דכתיב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מה זה זונים? לא זנות בפועל, זנות גופנית. אלא הכוונה שהוא פונה מן הכוונה האמיתית. כי נמצא הלב פונה מן הבבת השלם אשר היה לו להיקשר בו אל הבלים ודמיונות כוזבים. והדבר השלישי הוא מיעוט ההכנה גורם לשכלות הטבעי הבא מצד החומר שלא יגורש מתוכו. והרי הוא מבאיש את העבודה בסרחונו. עד כאן ברור? מה? זנות זה סטייה, נכון. ונבהר עתה מידת החסידות. למה הוא רוצה לבהר עתה את מידת החסידות? כי זאת המידה הבאה ברשימה של המידות של רבי פנחס בן יאיר. עד כאן להיום. שלום.